מזיעים יקרים, הברכה והשלום. שני חלקים בפרשת שמיני. החלק הראשון עוסק בחנוכת המשכן, שהייתה ביום השמיני אחרי המילואים. החלק השני עוסק ביסורי בעלי חיים למיניהם. בעלי חיים טמאים, בעלי חיים טהורים, המותר לאכול, מה אסור לאכול. לכן ענייני טומאה וטהרה שקשורים להתנהגות אישית בבית. לכאורה אין שום קשר משני חלקי הפרשה. שני חלקים שונים, זה מקרה כי צורפו שניהם יחד פרשה אחת. אבל הדבר הוא הרבה יותר עמוק. הפסוק אומר, ביום משה, זה הדבר שצבא השם תעשו, יראה לכם כבוד השם. מה נצבא כאן משה? הוא אומר, זה אשר תעשו, יראה לכם כבוד השם. מה ידעים לעשות? הם צריכים רגע לעמוד פסיבי ולצפות לראות שיראה לכם כבוד השם. מה יש לעשות פה? רק המתנה וציפייה תתגלו לשכינה. אז מה יצבו ישראל לעשות? הכל כבר נעשה. המדרש אומר כך, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ותמו בם ונתמתם בם. כי אני השם אלוקיכם המעלה אתכם את מצרים להיות לכם אלוהים. ויתן קדושים כי ידוש אני. המדרש מדגיש שאדם כדי שיהיה קדוש ולא יתמה הוא צריך להיזהר משרצים. וכן יש כאן בעצם שתי קדושות ושהן קשורות באחד השנייה. יש הקדושה הגדולה הזאת של בית המקדש, המשכן, המורה הגדול הזה של חנוכת המשכן, שנחשבת אחרי קראת המורות הגדולים אחרי מעמד הר סיני. כמו שמעמד הר סיני מאמר גדול מאוד, מעמד שבו עם ישראל קיבל תורה מסיני, כך מעמד החנוכה של המשכן היה השראת השכינה בתוך עם ישראל, התורה והלוחות מונחים בארון, וכל עם ישראל עומד סביב המשכן, ועכשיו רואה בחנוכת המשכן, דבר שאחר כך בצורה אחרת, גלגל בימי שלמה המלך, חנוכת המקדש, וכל ההיסטוריה היהודית בנויה על המקדש, יש בית ראשון ובית שני. חנוכת המקדש, כמו שחורבנו להביל, אלה אירועים היסטוריים גדולים מאוד, אירועים מכוננים, שמבטאים את האווירה הלאומית המיוחדת של עם ישראל סביב המקדש, כמרכז רוחני שעם ישראל חיים סביבו. אבל יש סכנה שהמקדש היא מקדש, וכל אחד יישב איתו כמו שהוא. הפסוק אומר, ושכנתי בתוכם. המקדש תפקידו להשכין את השכינה בתוך ישראל. בית המקדש הוא רק דגם, הוא רק מקור להשראה, אבל הוא לא אסור שיהיה מנותק מהבית הפרטי. גם בית פרטי הוא מקדש, גם בית הוא משכן, וזה הדבר המאפיין ומייחד את עם ישראל כל העמים. מקדשים כן להבדיל גם בכל תרבויות. אין תרבות דתית בעולם שאין בה מקדש. זו תרבות חילונית. שאדם חילוני יגיד, יש לו בית מקדש של הבגץ, יש הכנסת, בית מקדש במחאות כפולות, אבל שהוא אדם חילוני, זה בית המקדש שלו, המקום שהוא רואה בו את מקור הסמכות, בית המשפט, משכן הכנסת, זאת אומרת, גם מבינים, משכן הכנסת, היכל, מביטויים שלקוחים מהמקורות המקודמים שלנו, היכל ומשכן, אלה ביטויים של קדושה, של בית מקדש. לא בכדי אימצו את הביטויים האלה לכנסת ולחל המשפט, לא מקרה. בכל דת יש בית מקדש, ובית מקדש הוא רק המקום הזה. הפוליטיקה מדי בכנסת, וכל הפחתי, פעם ארבע שנים יש לו מה לומר, והיתר הוא בביתו. בית המשפט, שבר אפשר יחד ממנו. אדם רוצה להיות למורה במשפטים, והוא לא עורך דין, לא משפטן, אין לו משפטים, הוא לא רוצה לסלח עם החוק, הוא רוצה להיות אדם הגון וישר, ולא שהחוק לקיא אותו, הוא לקיא את החוק, מה לו ולבית המשפט. החיים בבית מתנהלים הרחק הרחק, הרחק מן העין, הרחק מן הלב, מבית המשפט. לכן בכל הדתות כולם, בית המקדש של כל עדה ועדה, של כל דת ודת, הוא מקום קדוש, אז הולך שם פעם בשנה, הולך שם פעם בשבוע, תוך פעם בחיים, אני אלך, מוסלמי עולה לרגל פעם בחיים, מקה, הולך למקה פעם בחיים, ובין המסגד הוא הולך לפעם לפעם, המסגד הוא מסגד, והיית החיים מנותקים, החיים הם, יש פה ושם כמה מצוות, תפילה וכדומה, אבל לא יותר מזה. בעם ישראל זה לא כך. יפך, יש איסורי כניסה למקדש, יש הגבלות חמורות מאוד במקדש, שאדם תמה ופה לא חוזרים למקדש. המקדש, כהנים, גם הם גם כשמתעוררים נכנסים מקדש בעבודתם. המקדש הוא לא מקום שאדם נמצא אותו מדי. חוץ משלושה רגלים, אין לאדם מלכות במקדש. יש לו מלכות בבית. הבית הוא חלק במקדש. הקדושה חודרת הביתה. היא נכנסת לתוך הקרביים, לבני המים, תורתך בתוך מאי. היא נכנסת אליה צלחת, דבר שמרגיז הרבה אנשים. מה הדת עושה לי בתוך הצלחת? מה היא מתארת בתוך הצלחת שלי? אבל זה בדיוק המהות. התורה מתארת צלחת, שהצלחת צריכה תהיה צלחת קדושה. שהסירים יהיו סירים קודש. כמו שיחס החיה, ובסוף שכל זה סיר יהיה קודש בירושלים. בחיים הפרטיים, במטבח, מה אתה אוכל? איזה בשר אתה אוכל? וכמה... צריכים לעבור על הבשר עד שנוכל לאכול אותו. רק בעל חיים קשר ומעטים בעולם. רוב הדברים בעולם הם טמאים. בדגים יש יותר, אבפות יש פחות, ובעלי חיים יונקים עוד פחות. 10 מינים סך הכל, מתוכם 7 כמעט נדירים, חיות ששמורות ואסור לגעת בהם. בעלי חיים בעצם רק 3 בעלי חיים. צאן ובקר, צאן שני סוגים, כבשים ועיזים ובקר. זה הכל. אמנם אלה בעלי חיים מגודלים בכל עולם כולו, בכמות עתירות לצורכי בשר, אבל זה הבשר היחיד שאנחנו יכול. אנחנו לא יכולים לאכול כל בשר. בבשר לא קשר, לא נאכל אותו. בעופות יותר ודגים עוד יותר, אבל זה הכל, זה מוגבל. אתה צריך בעל חיים מסוים. אתה צריך שיהיה קשר, לא טרף. אתה צריך שיהיה אחר כך לשחוט בצורה מיוחדת. אתה צריך אחר כך לפשוט אותו ולמלוח אותו, ואחר כך לזרוח אותו עם בשר. כל כך הרבה מגבלות יש. כי זה אחד המאכלים הבסיסיים של האדם, הבשר. ודווקא בו בשר הזה, אתה עובר יש דרישות גדולות מאוד. וגם דברים אחרים, גם ירקות ופירות. אדם יכול לאכול סתם ירק ופרי, צריך להבטיח שזה לא טבל. בשנת השמיטה שזה לא ספיחים. וזה קצת שביעית, תוכל קצת שביעית. וזה אפשר שתרומות ומעשות ומצאות אחרות, וצריך לברך. והכל כל כך מוגבל. וכן הלחם נחובים, צריך לחם נפות הקמח משחצים, אחר כך לפריש חלה, ולברך, ונטיית ידיים, וקטע מזון. התורה עשתה מכל ענייני, מצורכי המאכל כל כך טריוויאליים, הכניסה בהם כל כך הרבה הלכות. כי דרשה מן האדם להיות קדוש בדברים האלה. בזאת את הקדושה. לא רק בזה שזה עולה לרגל 30 שנה. אלא במבחן היומיומי הטריוויאלי כל כך, האפור כך, המעשי כל כך. יש שם של הביטוי קטנוני, מנחות תפולות מבחינתי, קטנוני כל כך. כן, הקטנות היא גדלות עצומה. היא הופכת אדם הקטן, אדם גדול, אדם קדוש, יהודי וישראל, יהודי פשוט. יכול להיות עבור במארץ, אבל המטבח הוא מטבח כשר, והאוכל שהוא קונה, לפעמים הוא עושה את נפשו, יודעים חוץ לארץ, צריך לעשות פה מעצים כזאת, להשיג בשר כשר, שעולה להון תועפות, ולא מקום להשיג אותו. כל הדברים האלה שאדם צריך לעמול עליהם, כדי שיוכל לשמור בית יהודי כהלכה, זה דורש מאדם שהוא בחד כהן, ובתור בית מקדש. לכן זה לא שני חלקים שונים, זה המשך רציף אחד. אותה התגלות שכינה שהייתה במקדש, דולה כל כך, מרשימה כל כך, ציבורית, לאומית, דולה כל כך. באה התורה דורשת דברים מעשיים מתוך הקדושה הזאת בבית הפרטי שלך, שהקדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם. וזאת הסיום כך הירואית, כך גדול, סיום כך יפה לפרשה הזאת. אל תשקטו את נפשותיכם בכל שרץ השורץ, ולא תדמרו בם. נתמתם בם, אחד הדורשים, נתמתם בם, כי אני השם מעלה אתכם את מצרים, להיות לכם אלוהים, אתם קדושים, כי קדוש אני.